אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
Scotch and soda, mud in your eye, baby do I feel high, oh me oh my, do I feel high, dry martini, jigger of gin, oh what a spell.
בהנחה שהרשיתם לעצמכם קצת להשתכר בשבוע שעבר ולטעום מן הקוקטייל הרדיופוני שהכנו בשבילכם, נראה שאנחנו לגמרי מוכנים להיכנס אל סודות המקצוע, אל רזי האומנות הקסומה הזאת של הכנת ממזגים. נראה לי שרות אלמגור, הלשונאית שלנו, תעדיף את הגרסה הזאת. אותם משקאות מבוססי אלכוהול מהולים בתמציות, בסירופים, במיצים, שלל טעמים וארומות שבאמת יאפשרו לנו קצת לברוח, קצת לנוח, קצת להרפות. איתי כאן מאחורי הקלעים של הבר הדמיוני, אבל עם דרינק אמיתי לחלוטין שהביאה לכאן, הברמנית המיקסולוגית, זה שם המקצוע הזה של רקיחת משקאות.
נכון, חייבים לשתות משהו.
נכון, אנחנו לא שותינו עד עכשיו בתכלס.
בסדר, אנחנו ממש, אני מיד משנה את זה.
שגם תייצג את ישראל בתחרות העולמית במקסיקו, מור קורל, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, ובואי נידרש באמת למילה הזאת, מיקסולוגיה, okay. שנשמעת כמו יפיוף של המילה ברמן או מוזג, אבל העניין הוא באמת שהברמן אינו רק מוזג, אלא גם כמו כל שף במטבח, או רוקח תרופות או בסמים, בוחר מה וכמה ואיך להרבב את חומרי הגלם, כדי באמת ליצור את המשקה המתאים לי או לטכנאי שלנו או לכל אחד אחר שמגיע לבר. וגם את מתוודעת אל תחום המיקסולוגיה אי שם במקום קסום בניקרגואה, שם את מנהלת למעשה בפעם הראשונה בר של ממש.
נכון, אז הייתי ממש ילדה, הייתי אמת בת 22-23 בטיול כזה קלאסי אחרי צבא. מהר מאוד הבנתי שהטיול הקלאסי של ההוסטלים ומה שנקרא שביל החומוס הוא קצת פחות בשבילי, והגענו לעיירת מטיילים מהממת, ולשמחתי הכרתי שם בחור קנדי שבדיוק פתח בר, והוא היה קצת עובד עצות למזלי הרב, אז הוא נתן לי הזדמנות מאוד מאוד גדולה לנהל את כל הבר הזה, שבתקופה הזאת לא באמת ידעתי שהדבר הזה הוא מה שאני יודעת עליו היום, שהוא אומנות שלמה ותרבות עם היסטוריה וטכניקות, וספרי מתכונים שנכתבו כבר לפני 200 שנה. תדעת, דרינקים, על הבר, שמים משהו בכוס, שיהיה טעים. אז את התפריט קוקטיילים הראשון שלי הרכבתי בצורה מאוד אינטואיטיבית, מחומרים שהיו שם בסביבה, ומקצת ניסיון שהיה לי במטבח. ידעתי לדוגמה קצת לשלב בין פירות וטיבול, וקצת בין חמוץ למתוק, והבנתי שיש קולית כנראה תעבוד עם מיץ אננס, אבל זה היה משהו מאוד בוסרי. בבר הקנדי הזה בעצם נחשפתי לאיזושהי תרבות שתייה קנדית שהייתה לי הזויה. שמעת פעם על בלאדי סיזרס?
לא.
בלאדי מרי את מכירה.
נכון.
אז בלאדי סיזרס זה הגרסה הקנדית, זה על בסיס קלמטו ג'וס, שזה בעצם מיץ של ירקות וצדפות, ועושים את זה קצת חריף ומטובל ממש כמו בלאדי מרי, והקטע היה הגרנישים, הקישוטים, הטופינגס, בעצם כל קוקטייל היה כמעט כמו ארוחה בפני עצמה, עם מייפל בייקון ומיני בורגרים ושרימפסים מטוגנים וגבינות צלויות על הדרינק. אגב, שותים את זה...
כן, שותים. על הכוס?
שותים את זה ב9:30 בבוקר, את חייבת לאכול משהו. על שפת הכוס עצמה היו מניחים מיני בורגרים, וטוסטים אבוקדו וחצי ביצה קשה
ומייפל... איפה יש מקום עליה?
מוצאים. כשרוצים, מוצאים. כשרוצים למצוא מקום לבייקון אפוי במייפל, מוצאים לזה מקום.
על שפת הכוס הדקיקה הזאת?
לא הייתי אומרת שזה כוס דקיקה, וגם לא הייתי אומרת שזה כוס קטנה. אני מודה, עבדתי בבר כמעט שנה, רק בימים האחרונים שלי שם הצלחתי להעריך את זה, בקיצור זה לא היה לי טעים. בקיצור, נו, מה אני מייפה יפה.
אנחנו מדברים על מה ששמים מעל הכוס, אבל המומחיות נמדדת בעיקר בתוך הכוס, נכון? אז איך בעצם בוחרים? מה מחברים עם מה? אלו חוקים למעשה פועלים כאן.
אז בעצם החומרי גלם או המוצרים שיש לרשותנו כשאנחנו מגיעים לרקוח קוקטיילים, מתחלקים לכמה קבוצות. יש כמובן את הספיריטים, את האלכוהול, וודקה, ג'ין, רום, טקילה וכולי. יש את הסירופים שאנחנו רוקחים, כל מיני תמציות, מרירים וכולי. איך בדיוק ומה? עם הניסיון, גם קצת כבר לומדים ויודעים כבר מה מתחבר עם מה. אבל לפחות בתחילת הדרך, וזה גם מה שאני אוהבת ללמד ברמנים, צריך להיצמד למתכונים קלאסיים. קוקטיילים קלאסיים לא סתם הרוויחו את המקום שלהם בקיר התהילה, הם פשוט באמת טובים. מרגריטה זה דרינק שהאיזון והמינונים והמשחק בין החומרים, הוא עובד. בערך, מנה של טקילה, חצי מנה של מיץ לימון, חצי מנה של ליקר הדרים, אולי נגיעה של סוכר. אז אנחנו יודעים שיש פה מתכון שהוא יחסית חמוץ, יחסית אלכוהולי, והוא עובד. אז אם אני רוצה ללמד ברמן, איך הוא מכין עכשיו קוקטייל אננס חריף, אני אומרת, תחשוב רגע על קוקטייל קלאסי שאתה אוהב. מוחיטו, דקירי, מרגריטה, תיקח את הדרינק, תיקח או תיקחי את התבנית הבסיסית הזאת, ותשלבי עליה טעמים שאת אוהבת. לדוגמה, דוגמה סופר קלאסית שאני אוהבת, מרגריטה, קוקטייל שמאוד מאוד כיף לשחק איתו, אפשר לקטוש בפנים בשייקר אננס טרי, או תותים, לקחת אותו לכיוון פירותי, או להוסיף כוסברה, ולתת לזה אפילו כיוון טיפה יותר מטובל, וצ'ילי חריף, לשחק עם המלח שלמעלה, לפעמים את הכתר מלח אני מחליפה בכתר זאטר או כתר סומק, אם אני רוצה לתת איזשהו טאץ' מקומי. אבל הבסיס הוא תבנית שרצה בין ברמנים כבר לאורך דורות. בכל קוקטייל טוב יש איזון של טעמים. זה ממש כמו באוכל, כמו במטבח. גם שלקוח יבקש ממני קוקטייל מתוק, תמיד תהיה בו רמה מסוימת של חמיצות. החמיצות מאזנת את המתיקות. המרירות מאזנת את החמיצות והמתיקות. קוקטייל שהוא מאוד אלכוהולי, אנחנו נרצה להוסיף טיפה מרירות וטיפה מתיקות בשביל לאזן את כמות האלכוהול. לדוגמה, Old Fashion, שקרוי ככה כי כנראה הוא היה בין הקוקטיילים הראשונים והקלאסיים הקדומים יותר, מבוסס על אלכוהול, על מנה של אלכוהול, בסך הכל עם קצת סוכר וקצת מרירים. מרירים זה תמצית של עשבים ושורשים מאוד מאוד מרירה. את האלכוהול אני יכולה להחליף בין וויסקי, לטקילה, לרום, למסקל, לג'ין.
אבל מה שאת מדברת זה נשמע כמו איזה אילתורים כאלה, כאילו איך את יודעת כמה מזה, כמה מזה,
תראי,
איך,
יש...
או, מה עובד עם מה?
אז בעיקר ניסיון. אני יכולה להגיד לך שכמעט כל קוקטייל שאני בונה, הוא אף פעם לא יש מאין. תמיד הוא מבוסס על דרינקים שכבר הכנתי, או דרינקים שכבר טעמתי, או בעיקר על הרבה מאוד ניסיונות. לדוגמה, אני יודעת שיש קוקטייל שפעם קראתי בספר, או שפעם למדתי מברמן אחר, ואלו הם המינונים שלו. לדוגמה, קוקטייל שאני מאוד מאוד אוהבת, שמוגש באחת המסעדות התאילנדיות בתל אביב, קוקטייל מבוסס על ג'ין, בזיליקום תאילנדי, יש בו מלפפונים וקצת ליקר פרחים. הדרינק עובד, הוא פרחוני, הוא ירוק, הוא מרענן, הוא נהדר, אני מכירה את המתכון שלו. עכשיו, אם אני ארצה לקחת את זה לכיוון אחר, לדוגמה, לדרינק שהוא הרבה יותר אסבוני, אני יכולה להחליף את הליקר פרחים בליקר אסבים. אם אני רוצה להחריף אותו, אז אני מוסיפה צ'ילי אדום או צ'ילי ירוק. אם אני רוצה להמתיק אותו, אני יכולה להוסיף ליקר קוקוס או משהו שיקח אותו לכיוון אחר. אם הדרינק הזה צריך להיות יותר פירותי, אני אקח את אותו מתכון ואוסף לו מיץ אננס. כמובן שעם השנים כבר נטמעו בי עשרות אם לא מאות מתכונים,
כן.
ומלאכת ההרכבה נעשית יותר פשוטה ואינטואיטיבית.
אבל זה מותאם גם ללקוח, נכון? וגם מביא משהו ממך.
אני חושבת שהמטרה או הייחודיות היא באמת להגיע לאיזושהי רמת מקצועיות שלכל ברמן וברמנית יש את טביעת האצבע שלהם, ואני חושבת שזה לא מובן מאליו, ולא לכולם יש את זה. יש ברמנים נהדרים שפשוט עושים קוקטיילים טובים ומאוזנים, ויש ברמנים אחרים שאת יכולה ממש להגיד שיש להם את הסגנון שלהם.
שאת תזהי שזה שלו?
אני אזהה.
ומבחינת הלקוח?
אם זה קוקטייל שנבחר מתוך תפריט, אז תפריט קוקטיילים צריך להיות מספיק מגוון בשביל לתת איזשהו מענה. אבל במקרה קצת יותר אינטימי וקצת יותר מעניין, שבאמת הקוקטייל נרקח בעקבות שיחה עם האורח, אני מנסה להבין מה האורח הביא איתו היום, כן. מאיזה יום הוא הגיע אליי, מה עבר עליו, באיזה מצב רוח היא הגיעה. מה בא לה, מה היא אוהבת. אז כן, כל קוקטייל באמת יורכב בהתאמה לאורח שמולי, אבל אני חושבת שאחרי שאני עושה דרינקינג כבר יותר מ-10 שנים, אני כאילו לא יכולה להימנע מלשים גם את הנגיעה האישית שלי. כן. כי זה כבר היצירה
את
שלי.
את עושה קוקטייל בעצם מהרגשות שלו והרגשות שלך.
לגמרי.
את סיפרת בסוף התוכנית הראשונה על הדרינק המופלא שהכנת לאותה ברמנית מפורסמת במקסיקו, שניסתה להתקיל אותך בבקשה יוצא דופן, אבל לפעמים זה לא מצליח, לפעמים זה לא עובד, משהו לא דופק כמו שצריך בתוך כל כך הרבה פרמטרים, וכמו בכל מקצוע ובכל אומנות, ישנם גם תקלות, ולך זה קרה דווקא כשרצית להרשים מישהו, מאוד.
זה היה סיפור קצת דרמטי, שאני חושבת שלא ממש סיפרתי, בטח לא בכל רם עד היום, אז זה קצת מרגיש טיפולי אפילו עכשיו. אבל כן, זה היה באותו בר במקסיקו, אני זוכרת שהגיע ברמן שהיה כזה סופר מוכר אצלנו בעיירה, ותכלס גם היה לי קרש עליו, מאוד מאוד רציתי להרשים אותו, פליפה. הוא הגיע לבר, והצעתי לו להזמין נגרוני, קוקטייל קלאסי, אבל מבוסס על מזכל, שזה היה הספשלטי שלי אז באותה תקופה, קוקטייל מורבב, קשוח כזה, קצת מאושן, מתקתק, עם קליפה של תפוז מלמעלה. עכשיו, זה היה שלישי בערב, הייתה גם מסיבת סלסה באותו הזמן, והבר היה מפוצץ, וגם הבוס שלי, עם כל הבעלים של המקום, החליטו להגיע עם כל החברים שלהם, זאת אומרת, היה הרבה מאוד לחץ מכל הכיוונים.
בעיניים.
הרבה עיניים והרבה רצון מצידי להרשים. כן. אני זוכרת שהכנתי לו את הדרינק והוא היה מושלם, טעמתי אותו והוא היה טעים. אני זוכרת שהיה חסר לי רק הטאצ'ה האחרון הזה, הקליפה ההדרית של התפוז שתיתן לי את הפיניש המושלם הזה למעלה. היה תפוז אחרון כזה קטן בבר, בצד השני, רצתי אליו ולקחתי מהר את התפוז, הוא נפל לי על הרצפה, הרמתי אותו, שטפתי אותו רגע בכיור, קילפתי אותו, הנחתי את הגרניש על הכוס, והגשתי לפליפה. ושהכוס עוד לא נחתה על השולחן, אני שומעת נביחה מהצד השני, Get out of my bar! של הבוס שלי, שגם הוא היה טיפוס מעניין. אני כן מספיקה איכשהו להגניב לו את הדרינק, אבל הוא כבר מעיף אותי החוצה, ואני לא מבינה מה קרה, ואני חשבתי בהתחלה שהוא צוחק איתי, הוא אמר לי, איך נראה לך שאת עושה דבר כזה בבר שלי? את מרימה אוכל מהרצפה, ושמה את זה למישהו בקוקטייל.
וואי.
ואני עומדת בבר 360, זאת אומרת, כולם רואים אותי מכל הכיוונים, והבעלים, והבוס, וכולם. שאגב, הטיסו אותי לשם, מישראל, שילמו לי על כרטיס טיסה, זאת אומרת, היה לי הרבה מה להוכיח. ופתאום קלטתי שהרמתי חתיכת אוכל מהרצפה, ושמתי למישהו בכוס, זה משהו שכאילו, לא שמתי לב אפילו שאני עושה את זה בלעת הרגע, וגם היום שאני מספרת לך את זה, אני מתביישת, זאת אומרת, תחושת הבושה עדיין קיימת. מיותר לציין שמאז כל חתיכת משהו שפספסה את המקום שלה הלכה לפח במין כזה טקסיות ודרמטיות מוגזמת. אבל זו הייתה תחושה מאוד קשה של כישלון. גם שהכזבתי וכולם ראו וצעקו עליי ורוצים לשלוח אותי מפה ואולי אני אהיה מפוטרת. ויו, מה עשיתי? באמת הרמתי תפוז מהרצפה ושמתי את זה למישהו בכוס? אני? ולבחור שהכי רציתי להרשים מכל הבר?
ומה קרה עם המשקה? הוא שתה או לא שתה?
הוא כבר היה בדרינק הרביעי שלו בזמן שכל הסיטואציה התרחשה. נראה לך שאכפת להם, מקסיקנים. חזרתי לבר, לאותו בר שיש לפחות 30 עיניים שמסתכלות עליי. והחיים ממשיכים, זאת אומרת, אני בתוך הבר עם תחושת האשמה והבושה ומחניקה דמעות בגרון, ואם מישהו רק יסתכל עליי, אני אפרוץ בבכי. אבל זה לא אמור לעניין 15-20 אנשים שמשלמים ממיטב כספם על הקוקטיילים ועל החוויה. I need to suck it up. כאילו, ולשים את המסכה, ולהיכנס חזרה לתפקיד.
אז אפרופו לשים את המסכה, לשחק את התפקיד, הסברת לי שזה באמת לא רק המשקה, אלא גם מה שעל הכוס, גם צורת ההגשה, גם כל הסצנה, כל השואו, האירוח, וגם איך שאת נראית ומתנהגת.
נכון, אני חושבת שהחוויה של האורחים באמת מתחילה מהרגע שהם נכנסים לבר או למסעדה. מה התאורה שהם פוגשים, מה הריח שהם מריחים, איזה מוזיקה הם שומעים, האם הרמתי את הראש מהשייקר בשביל להגיד להם, איי, ערב טוב, איזה כיף שבאתם. שם כבר מתחילה החוויה. תחשבי על סיטואציה הפוכה, נגיד שאת נכנסת לבר ואף אחד לא מסתכל עלייך. ואת כן. ככה מנסה לגשש את דרכך ומחפשת איזה כיסא פנוי על בר דוויק. זאת אומרת, כבר הכל מתחיל אחרת לגמרי. אני חושבת שגם אנחנו, כאנשי מקצוע, אנחנו חלק מהתפאורה. עכשיו, אם זה מקום שמנסה לשדר משהו שהוא קצת יותר סופיסטיקיידד וקצת יותר גבוה, כנראה שגם את בתור אורחת תתלבשי ותתפרי ותסתדרי לפני שתגיעי, אז גם אני צריכה להתלבש יפה לפחות כמוך.
אז מה את לובשת?
היום נגיד לאירועים אני אוהבת ללבוש סמלות ערב שחורות ותכשיטים, בעיקר שחור אני אוהבת. אבל יש דרס קוד, את יודעת, כברמנית מן המניין. יש דרס קוד, אני אתן לך שתי דוגמאות הפוכות לגמרי. בר קוקטיילים קלאסי, בדיזינגוף, בר שמכבד את הקראפט, סביר להניח שאנחנו נלבש חולצה לבנה, מכופתרת, שלייקס, אביזר מצחיק שאני קוראת לו מחזיקי שרבולים, כי אין לו באמת איזשהו שם, תכשיטים ואיפור, כי זאת החוויה. עכשיו, צד אחר לגמרי, לא פחות או יותר טוב, פשוט שונה, יש מקומות שמשדרים משהו הרבה יותר יומיומי. שזה הכי בסדר בעולם, שהברמן או הברמנית יקבלו אותך בטישרט, בג'ינס קרוע, ונשענים על הבר, וכזה קצת עם איפור מאתמול, וזה בסדר, כי זה חלק מהחוויה שהמקום רוצה להעביר.
כן.
זה לא יותר טוב או פחות טוב, זה, את יודעת, זה ממש כמו תפאורה של הצגה.
כמו תלבושות בהצגה.
כמו תלבושות, כן. פעם התלבושות יהיו כאלה.
וגם אופן הגשת הקוקטייל, נכון?
נכון, אז גם אופן הגשת הדרינקים, זאת אומרת, הפרזנטציה, או הצלחות, שזו מילה כן. יותר מוכרת, לגמרי אפשר להשתמש במילה צלחות בקוקטיילים, היא גם דרמטית, כי זה לא רק מה שאני שותה, זה איך הקוקטייל מגיע אליי, זה מהרגע שאני רואה אותו, זה איך אני אוחזת בכוס. לדוגמה, אני עושה עכשיו פרויקט עם מקום שנקרא קפה ציונה, והחלטנו ללכת שם על תפריט שהוא יותר הרפתקני, צבעוני, לא כל כך מינימליסטי ומאופק, אלא דווקא משהו יותר משוחרר ויצירתי ומלא חיים. יש לנו קוקטייל, לדוגמה, חמצמץ מבוסס על ג'ין וליקר עשבים, שאנחנו מגישים, ובשולחן, לתחתית הכוס, אנחנו שורפים מרווה שרופה שדבוקה לתחתית. אז האורחים יכולים לשתות את הדרינק ממש מתוך עננה כמעט קדושה כזאת של מרווה שרופה.
ממש שיקוי.
לגמרי.
נכון? מריח הזה של המרווה.
מלח כזה.
כן.
מצד שני, לפעמים, את יודעת, אנחנו נרצה חווה שיותר מאופקת, קלאסית, מעודנת, להגיש איזשהו דרינק מאוד מאוד מינימליסטי, בקוס מרטיני סופר קלאסית, אולי, אולי עם איזה טוויסט קטן של לימון או זית אחד בתוך הקוס.
ומי שבא לשבת על הבר, לא מעניין אותו באיזה מצב רוח את נמצאת, אז עד כמה זה משפיע עלייך, משפיע על המשקעות, אולי על הבחירות שאת עושה, ואולי על התקשורת?
המצב האישי שלי באותה משמרת ממש לא אמור לעניין את האורחים. זאת אומרת, אני לפעמים חושבת שזה אפילו לא מקצועי, וזה כמו לחשוף את מאחורי הקלעים על קדמת הבמה. האורח צריך לקבל אותי כברמנית המושלמת, בכל פעם שהוא מגיע. אני חייבת להגיד שיש בזה משהו שהוא קצת מרפא. אפילו עבורי. כי גם אם היה לי יום רע מאוד ולא משנה מה קרה, אני צריכה להגיע לבר ולהיות בסדר. אני באמת צריכה להיות בטוב.
בסדר, אבל... אין שום השפעה בכל זאת?
תראי, יש
על
השפעה.
על מה שתבחרי, על מה שתעשי?
תראי, בטוח שיש השפעה. אי אפשר באמת לזייף את הדברים עד הסוף. אני יכולה להגיד לך שכשאני בטוב, ויש לי מוטיבציה, ורמת הסבלנות, והמצב רוח יותר טוב, אז אני יכול שאני גם אקח קצת יותר סיכונים, והמליצה לקוקטיילים יותר מיוחדים, יותר הרפתקנים, יהיה לי יותר אומץ וביטחון לנסות מתכונים חדשים בפעם הראשונה, או לעשות שילובי טעמים נועזים יותר. ואם שאני פחות בטוב, אז אני רוצה יותר ללכת על בטוח. אז אני רוצה להכין דרינק שהאורח לא יחזיר. שיהיה לו טעים. וכל ברמן יודע מה הבסט סלרים שלו. כל ברמן יודע מה הדרינקים שהוא אף פעם לא מפקשש. אני יודעת שאם אני אעשה את הנגרוני הזה עם הנגיעה של הקפה, או את הוויסקי סאואר עם הדש הקטן של הקינמון והתפוז השרוף, זה לא יחזור. זה ללכת על בטוח.
ומה מבחינת התקשורת?
התקשורת ובכלל... כל המפגש הזה עם אורח, כמעט אין חוויה שתחזור על עצמה. זאת אומרת, זה דבר מאוד חד פעמי ואותנטי, כמעט אי אפשר לזייף את זה.
גם עם לקוחות קבועים.
במיוחד עם לקוחות קבועים, כי אז רמת ההיקשרות ורמת האינטימיות וההיכרות היא גבוהה יותר, וככה גם הפתיחות. אני זוכרת שתענו לקוחה מקסימה, לא צעירה, תמיד הייתה מגיעה לבד, בימי שישי בערב, בשעות המוקדמות, הייתה יושבת על הפינה של הבר, מאלה שמאוד בקלות ברמנים יכולים להגיד, טוב, נו, הנודניקית הזאת עוד פעם עכשיו באה למצוא לי את הנשמה. אבל אותנו חינכו שדווקא הלקוחה שנוטים לחשוב שהיא הנודניקית, צריך להפוך אותה למלכה של הערב. ודווקא היא צריכה לצאת עם החוויה הכי טובה בעולם, כי אז אנחנו באמת עושים את עבודת האירוח. זה לא חוכמה לארח את הבחור המגניב ואת הבחורה הקולית הזאת שישבים אצלנו. זה לא חוכמה. לארח את הלקוחות הקשים, זו האמנות. אז היא הייתה מגיעה באמת כל שישי בערב, ולפעמים בהתחלה קצת מחזירה דרינקים ועושה פרצופים, אבל חוזרת ומגיעה, וחוזרת ומגיעה. ועם הזמן באמת הבנו ש... בסדר, אולי זה הדרך שלה, קצת ההתלוננות.
מחזירה דרינקים? זאת אומרת, איך את מרגישה עם זה?
השתתקתי, ראית? כי זה מורכב. תראי, יש לקוחות שאני יודעת שהם יחזירו וזה לא משנה מה. כמו היא.
כן.
היא הייתה אישה טובה.
אבל זה מעליב, נכון?
אבל בשבילה זה הייתה, את יודעת, יש, בתור איש ואשת שירות, את חייבת להיות עם רמת החלה מאוד גבוהה, ולהבין שזה לא תמיד את. זה כן. מה שהיא הביאה איתה. תראי, יש המון לקוחות, ואני גם רואה את זה כלקוחה במסעדה, אני מסתכלת כל הזמן הרי על השולחנות סביבי, יש לקוחות שפשוט התקשורת שהם יודעים לתקשר בה עם אנשי שירות, היא דרך תלונות. היא דרך החזרה של מנות ודרך תלונות, ולא התחברתי.
אבל גם חווית משהו הרבה יותר גרוע מזה, נכון? במקסיקו.
כן, תראה, היה שם זוג של אורחים, אנשים מאוד מאוד עשירים שכבר גרו במלון תקופה ארוכה, אז כמובן לא עליהם מטבח אפילו, הם היו באים שלוש ארוחות ביום, וגם הקפה והכוס יין של בן לבן אלינו לבר. ובגלל שהם היו מגיעים כל כך הרבה, אז הם גם כבר שכחו קצת את הגבולות, הם באמת הרגישו שהם יושבים בבית, אולי מדברים עם, אני לא יודעת, עם הבת שלהם, עם העוזרת בית שלהם, ופעם אחת, האישה פשוט העיפה עליי צלחת של טקוס, כי לא הייתה חמה מספיק. עכשיו כן, זה נשמע. יש סיפורים כאלה בארץ, את מכירה? כל מיני נשים שמתאמרות ועוזרות הבית. אבל ככה הרגשתי באותו הרגע. היא לא התנהגות שהייתי מצפה לקבל מצד אחד בתור ברמנית, אפילו סוג של אלימות. יש פה דילמה. יש פה דילמה מה לעשות.
עם לקוחות קבועים כאלה, ובר זה הרבה פעמים מין מקום שכונתי שיושביו קבועים, נוצרים גם קשרים? יש באמת שיתוף אינטימי, וידועים, נכנס אלכוהול, נשפך הלב? כלומר, האם את, כמו באמת הספר, הקוסמטיקאית, הייתה כאן מקעקעת שסיפרה על קרבה כזאת, את באמת צריכה להיות דמות תומכת? יועצת?
יודעים הרבה, לפעמים זה האורח הזה שבחיים לא ראיתי אותו, והוא מגיע, וכנראה דווקא מתוך הזרות הזאת, הוא מרגיש מאוד מאוד נכון. בנוח לספר לי שפיתרו אותו היום העבודה, ושהוא בתהליך של גירושים. אני לא חושבת שאני יועצת. אני ברמנית, אני לא פסיכולוגית. אבל חלק מהעבודה שלי זה כן לתת לו את התחושה שיש לו את המקום הזה שהוא יכול לדבר בו. תראי, כמובן שיש גם את הממד האישי, כן? לא יכולה להגיד לך שעם כל אורח ואורחת אני בדיוק אותו דבר. אז יהיו את אלה שאני אשתדל לתת להם את המרחב המכיל. אני לא יודעת אם התומך, כי אין לי באמת את הכלים, חוץ מכמה צ'ייסרים ובקבוקים, אלה הכלים שלי. אבל יש אורחים שזה באמת נכנס לשיחות מעבר. תראי, אנחנו אנשים, בן אדם יגיע אליי לבר שלוש פעמים בשבוע, יושב שלוש-ארבע שעות. זה זמן מצטבר.
נכון.
ותוסיפי לזה את ההשפעה הפסיכולוגית של האלכוהול, ואת האורות המאומעמים, וכן, דברים נפתחים ומגיעים למקומות.
כן?
אני זוכרת את האורח שיצא מהארון, שהוא ישב אצלי בבר, רק מולי. גם זה היה כזה בשברי משפטים ובין השורות, אבל אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שהוא התוודע שהוא לא יוצא עם נשים, או שהוא יוצא עם נשים, כי הוא היה מביא הרבה דייטים לבר. באמת, אף דייט לא תפס, ושאלתי אותו על זה, תגיד, נו, מתי זה יתפוס? מתי, כאילו, תביא את אותה בחורה פעמיים? ואז הוא התוודע שזה כנראה לא יקרה לעולם.
ויש דברים שאת רואה שמתרחשים מולך?
את יודעת, אני חושבת ש, ואני אומרת את זה בצער, כי אני חושבת שפעם היה יותר נהוג, נגיד, חבורת הגברים שמזמינים צ'ייסרים לחבורת הנשים, או האיש שמעבירה לה הוא פתק.
מה שאנחנו רואים בסרטים.
זה נדיר, את יודעת?
כן.
אנשים יושבים בטלפונים שלהם בהרבה מקרים. כשזה קורה זה מדהים, ואני חושבת שזה גם התפקיד שלנו, אגב, לפעמים לנסות ולייצר את האינטראקציה הזאת. בטח.
את עושה את זה?
מה זה צ'ייסר עם כל הבר? את יודעת למה אני מתכוונת? עכשיו עושים צ'ייסרים כל הבר, יושבים פה 15 איש, אני מוזגת לכולם צ'ייסרים, ואנחנו מרימים ביחד. תגידי, אפרת, ידעת שגם דני אדריכל? אתם מכירים איפשהו? כזה. לא רק שלדעתי זה משפר את החוויה האישית, שפתאום נפתח שם איזה משהו, איזה שיחה, איזושהי אפשרות להיכרות קצת אחרת, זה גם ממש מרים את האנרגיה מסתביב לכל הבר, וכשזה קורה, קורה הקסם. זאת אומרת שזה לא רק אני והאורחים אחד מול השני, אלא שמתחיל להתרחש איזשהו משהו שהוא קצת יותר גדול ממני.
כן. לא, זה ממש נשמע כמו באמת שואו.
זה לא רק שואו, כי זה אינטראקטיבי.
כן.
כי זה כמו שואו שמשתף את הקהל.
קורה שזה חוצה את הגבול?
יש מקרים של לקוחות קצת מתבלבלים. אני יודעת, נגיד מגיל מאוד צעיר, הבנתי שזה במיוחד לברמנית אישה, שמצד אחד אני צריכה להיות מארחת ונחמדה וחמה. לי זה חשוב, בצורה מאוד ברורה להיות לא פלרטטנית. זה יכול להיות כלי עבודה אמנם, אבל זה גם יכול לגרום לחציית גבולות. אז אני אוהבת לשים את הגבולות האלה בהתחלה ובצורה מאוד מאוד ברורה, במיוחד עם לקוחות שיכולים קצת להתבלבל.
איך את עושה את זה?
במקרים קיצוניים אני אגיד, שומע, זה פחות מתאים. זאת לא השפה שלנו כאן. עם חיוך,
כן.
אבל זה יכול לקרות. אני חושבת שגם בדיבור ובמבט אפשר לשדר חברות וקרבה, ואפשר לשדר משהו שהוא קצת
קורקטי.
אפשר לשדר קורקטיות, אפשר לשדר כן. חברות, אפשר לשדר גם פלרטטנות, שזה נכון ומתאים.
אבל קרה לך שמישהו חצה את הגבול, וזה באמת היה לא נעים?
היה לנו מקרה ספציפי של חבורה מאוד מאוד משונה, שהגיעה בשעה מאוחרת, חבורת גברים שמאוד לא קשורים לאזור, והבר כבר היה ריק, והם התחילו לעשות סמים, זאת אומרת, ממש שם על השולחנות. זה היה ערב מאוד מאוד חלש, ומצד אחד אני... חבל לי לוותר על לקוחות, ואת רואה שזה לקוחות שבאו להוציא הרבה כסף. ומצד שני מתחילות כל מיני נגיעות, ומאמי, מה אכפת לך? תבוא איתי שבי איתנו, למה את מאחורי הבר? אני זוכרת את זה בתור סיטואציה, גם הייתי יחסית ברמית בתחילת דרכי, וזאת סיטואציה מאוד מבלבלת, כי מצד אחד אני חושבת על הקופה, כן. ליטרלי, של הבר, אני רוצה כן. למכור משקאות, אני רוצה להוכיח לבוסים שאני עושה את העבודה שלי. הם גם נותנים לנו המון טיפים שזה נורא נעים וכיף, ככה שטרות. אבל זה ברור שמשהו לא סבבה קורה שם, על גבול הלא חוקי. למזלי, אני הייתי אז אחמשית, מנהלת צעירה, למזלי המלצרית אמרה לי, תשמעי מור, לא נעים לי איתם. וברגע שמלצרית אמרה כן. לי, בתור מנהלת, לא נעים לי, הבנתי שאני צריכה להטיס אותם החוצה. אבל כן, הייתה שם תחושה כן. מבלבלת.
דיברנו בחלק הראשון על הדימוי, על התדמית שיש לברמנים, שאנחנו כמעט תמיד מדברים עליהם בלשון זכר ולא בכדי. אפשר לומר שזה מקצוע שרוב העוסקים בו הם גברים, ואת די חריגה בנוף, במיוחד כמי שניהלה ברים, ובמיוחד שאת הזוכה בתחרות הארצית ונציגתנו לתחרות העולמית. יש לזה סיבה בגלל היסטוריה, או בגלל נתונים, או בגלל יכולות שנדרשות, אולי גם עניין של תדמית, אישה על הבר, משקעות, זה אולי נתפס כלא מכובד?
אני לא בטוחה שזה משהו רק ייחודי לתחום הזה, את יודעת, זה עשרות שנים של הדרה ותרבות של גברים בפרונט. אני חושבת שהיום יש איזושהי מגמה, שבמיוחד מגיעה אלינו ממדינות יותר מתקדמות בארצות הברית, יש ייצוג נשי מאוד מאוד גבוה, כמעט 50-50 גם בתפקידי מפתח. גם בארץ אפשר לראות נשים בחברות האלכוהול, ושפיות, ולאט לאט יותר בעלות של ברים.
השאלה אם את נתקלת בהרמת גבה על זה שמאחורי הבר נמצאת אישה?
ביקשו ממני כמה פעמים אני יכולה לקרוא למנהל. זה קרה איזה פעם או פעמיים.
זה כמו שבבית חולים כל אישה היא אחות, והכל גבר הוא רופא.
אם את יכולה, אני המנהלת. לא, את יכולה לקרוא למנהל? אני המנהלת, אני יכולה לעזור לך?
כן.
עכשיו נגמרת הסבלנות. לאט לאט זה קורה פחות ופחות. לפחות במקומות שאני מסתובבת בהם.
יש לדעתך משמעות באספקט הכולל של החוויה שאישה מוזגת, מכינה לך את המשקה, משהו אולי בפתיחות, גם של נשים אולי, ביופי. אנחנו ברדיו, אז כדאי לספר שאת מאוד מאוד יפה.
תודה.
אז האם נשים ברמניות יכינו משקאות מסוג מסוים, או שאין לזה שום קשר?
אני לא חושבת שיש לזה מגדר. תראי, אני כן חושבת שכמו בכל תחום, נשים וגברים, כל מין מביא איתו את האיכויות המיוחדות שלו, לעתים, ולפעמים גם יש קרוס ג'נדר לכל מיני איכויות ותכונות. אפשר להגיד שנשים מאחורי הבר הן יותר סבלניות ופתוחות ומכילות, אבל גם יש ברמנים כאלה גברים, וגם יש ברמניות שהן קצרות ואין להן סבלנות.
כן, האספקט המגדרי שהוא תת מאפיין תרבותי באמת בא לביטוי במקומות מסוימים, אולי אפילו לא צפויים?
בישראל אני למדתי, נשים שותות מתוק, גברים שותים מר, נכון? כאילו זה הסטיגמה. עכשיו, מי החליט שלקוקטייל ושטעם זה דבר מגדרי? הדוגמה הכי חזקה שאני ממש חוויתי מאורחים זה כשעבדתי תקופה מסוימת בקניה, בניירובי, תרבות מאוד שונה, לבר שהוא בעיקרו בר למקומיים, קנייתים, והגברים הכי מצ'ו, הכי גבריים, היו ניגשים אליי לבר ומבקשים, can you please make me something strong and sweet? Sweet היה נתפס שם כמשהו מאוד מאוד גברי.
בבקשה.
עכשיו, את יכולה לדבר על מגדר גם בעניין של כוסות. זאת אומרת, יש גברים שלא רוצים לשתות בקוס מרטיני, שלא רוצים לשתות בקוס רגל, כי זה נתפס להם משום מה, כמו משהו נשי ועדין ושברירי. אבל תחשבי רגע על אחד הקוקטיילים הכי מפורסמים בקולנוע, ג'יימס בונד, מה הוא היה שותה? הוא היה שותה מרטיני. שייק אנד נאט סטרד, בקוס מרטיני. אז איך זה יכול להיות שדווקא הגבר הזה, שהוא לראה לי סמל לגבריות נכון. ולמאצ'ו, אם הוא שותה בקוס מרטיני, אתה, מר ירון, אתה לא תשתה בקוס מרטיני, בוא.
עוד אולי בעניין התנהגותי, ההופעה, התנועות שנעשות במהלך ההכנה והמזיגה, למשל השקשוק המפורסם, שמעבר לחלק חשוב בהכנת המשקה, זה גם אמצעי להכריז, אני כאן ואני מדהים.
נכון. נכון. גם שפת הגוף מאחורי הבר וטכניקות העבודה, הם לא רק כלי ליצירת משקה, אני חושבת שזה גם סוג של ביטוי אישי מהסגנון העבודה שלי. סגנון העבודה יכול להיות יותר רבתני וגדול, ויכול להיות יותר צנוע ופשוט. אני יכולה להגיד לך שלפעמים דווקא ברמנים שמנסים להיראות ולהתאפס יותר מקצוענים ולשקשק, משקשקים בכל מיני צורות כאלה גרנדיוזיות ומעל הכתפיים ומאמצים מאוד מאוד את הגוף.
ממש ריקוד, את אומרת.
ממש ריקוד, אבל אנחנו לא בריקוד, אנחנו בבר, ודווקא בעין קצת יותר מקצועית, לפעמים זה נראה מגוחך על סף המסוכן.
מסוכן.
תראי, אנחנו עושים עבודה שהיא בסוף סזיפית. אנחנו עושים את אותן הפעולות שוב ושוב, לאורך שנים לפעמים. ממש חשוב להבין איך לעבוד עם הגוף בצורה שהכי פחות תפגע בו. אז כל מיני שקשוקים הזויים מעל הראש ובכל מיני תרגילים, כל מיני תפיסות משונות של בקבוקים בכל מיני זוויות, זה יכול כאילו להיראות מאוד רהבתני ומאוד יפה, אבל בתכלס שעושים את זה 100 ו-200 פעם בערב, זה יכול לגרום לדלקות במפרקים ולעומס על הכתפיים. במיוחד ברמנים שעובדים הרבה שנים בתחום, מגלים שלפעמים דווקא הסימפל, דווקא התנועה שתבקש את הכי פחות אנרגיה, את התנועה הכי קטנה והכי מדויקת, דווקא היא התנועה המקצועית.
כאן באמת נכנסת הטכניקה, זה לא רק חומרי הגלם והשילוב שלהם, אלא גם מה עושים בהם. אז אחרי שבחרת, איך עכשיו את משתמשת בזה נכון?
החומרים שלנו מתחלקים לקטגוריות. יש לנו את הספיריטים, יש לנו את הסירופים, יש לנו את הליקרים. חלקם זה מוצרים קנויים, שאז ההחלטה היא בבחירה. זאת אומרת, האם אני משתמשת ברום שמביא איתו מאפיינים יותר ונילים של עץ, מתיקות, או רום שיותר חד וחריף וירוק ויבש, לדוגמה. אבל גם יש הרבה השפעה על חומרים שהם תוצרת בית. לדוגמה, רכיחה של סירופים. אני יכולה לעשות סירופ ג'ינג'ר חריף. אני יכולה לעשות סירופ של ג'ינג'ר וקינמון, זה יותר מתוק ועדין. ננה, אם אני משתמשת בננה שהיא טריה ורעננה, או אם אני משתמשת בננה אחרי שהיא עברה חליטה, ואז תחשבי נגיד על ההבדל בין ננה טריה או ננה בתוך תה, שנותנת שני טעמים שונים לחלוטין. אפילו הסחיטה של הפירות. לדוגמה, אפשר לשחוט שקולית בצורה רגילה, במסחטת מיצים, ויש לנו מיץ דק, אבל אפשר גם לשחוט את השקולית כמו מסחטת גזר, אגב, זה מה שיש לך בדרינק שם לידך, זה פירות הדר שנסחטו במסחטה, כמו במסחטת גזר, מסחטת פירות קשים, שבעצם נותן איזשהו מרקם הרבה יותר עבה וסמיך למשקה. אפשר להכין סירופי מראש, אפשר להשרות כל מיני עלים, חומרים, קליפות של עצים והדרים בתוך אלכוהול, ולמצות את כל הארומות, את כל השמנים שלהם. אפשר גם לקטוש מוצרים טריים ישר בתוך השייקר. אני יכולה לבחור לקחת הפרסקים ולבשל אותם לסירופ, ולסירופ הפרסקים שאני יכולה להשתמש בו אפילו כמה שבועות, או אם זה בעונה, אני יכולה לקחת הפרסקים טריים, וישר באופן כאילו הכי ישיר, לקטוש אותם בתוך השייקר.
ואמרת קודם שהשקשוק הזה מעל הראש הוא בזבוז אנרגיה, אבל לא רק, אלא באמת שיש חשיבות רבה ליציבה, לעמידה נכונה, להפעלה מבוקרת של היד ושל הזרוע, באמת כמו של רקדנים או נגנים,
העבודה שלנו היא עבודה פיזית לכל דבר. בסוף אני חושבת שהפיזיות שלנו היא לא אומנות, אלא יותר הכלי. אולי באמצעות הפיזיות שלנו, אנחנו מחזיקים את הבר ומכינים את כל המשקאות, וזה מאוד חשוב לשמור על הגוף תוך כדי. לדוגמה, היום אני מתכננת עמדות קוקטיילים, עמדות ברים למסעדות. זאת אומרת, ממש את הנרוסטה הפנימית, את שולחן העבודה של הברמן, אז זה סופר דרמטי. זה קריטי להגיד באיזה גובה בדיוק הנרוסטה הזאת הולכת להיות, שהברמן לא יצטרך להתכופף יותר מדי, שהמרחק בין הדלפק לברמן יהיה נכון, שהוא יצטרך להישען קדימה, שכל הבקבוקים יהיו בגובה נכון, שלא נצטרך ללכת יותר מדי, ושהכל יהיה יחסית קומפקטי ונכון, זאת אומרת גם בשביל לא לבזבז אנרגיה, וגם לא לבזבז זמן. חוץ מזה, מאוד מאוד חשוב המודעות לגוף ואיך אנחנו מחזיקים אותו במהלך העבודה. הרי אנחנו עושים פעולות רפטטיביות עם הידיים. אנחנו רוצים לנסות למנוע פציעות והן קורות. דוגמה, עכשיו אני עם דלקת בשורש כף היד, עם כל הניסיון שלי וכל זה שאני כביכול יודעת, אז הנה, מעומס יש לי דלקות עכשיו בשורש כף היד. אנחנו צריכים להבין איך אנחנו צריכים לעמוד זקוף, בשביל לא לגרום לכל מיני בעיות שחמות וגב, ולהפעיל את שרירי הליבה, ולשקשק עם יחסית מעט שימוש בכוח של השרירים, ויותר להניע את המפרקים, גם בשביל לחסוך אנרגיה וגם בשביל לשמור עלינו. בכלל המודעות לעולם הפיזי של ברמנים, זה משהו שאני נחשפתי לה יותר בשנים האחרונות, מפגש יחסית אקראי עם ברמנית מדהימה, שהיום היא פיזיותרפיסטית. זה היה בארצות הברית, שם כמובן יש הרבה יותר מודעות לתחום הזה. היא פיזיותרפיסטית של ברמנים. היא מלמדת ברמנים ומלצרים וטבחים איך לעבוד נכון במשמרת. אז באמת היא נתנה לי ככה כמה טיפים על קצה המזלג, תובנות מאוד מאוד חשובות גם על העבודה מאחורי בר. יש לי ברמן היום שאני מכשירה, שהוא מדריך גלישה. אז גם הוא יש לו מודעות מאוד גבוהה לגוף שלו, והוא מלמד אותי המון. הוא לא יודע הרבה על עולם הקוקטיילים, אבל ביחד אנחנו מבינים מה הדרך הנכונה לגרום לזה לקרות.
אבל כשאת סובלת וסבלת מדלקת באמת כזאת בשורש כף היד, בגלל שקשוק יתר אולי שהוא לא לגמרי נכון, זה בעצם מנטרל אותך.
זה משבית אותי. זה קשוח וזה... פעם קודם שתה לי פציעה מהסוג הזה, היה לי לקוח קבוע, מקסים, 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 שהוא גם נהיה חבר ממש טוב לאורך השנים, ולמזלי הרב הוא גם אורתופד, והוא ראה שלא הגעתי כמה ימים, והוא גם כתב לי אם הכל בסדר, וסיפרתי לו שיש לי בעיה בשורש כף היד, אמרתי, תגידי, את רצינית? קפצי לי רגע, נתקן אותך.
נתקן.
קפץ אליו, קיבלתי כמה זריקות וחזרתי לבר.
כן, אבל זה לא הפטנט, נכון? לקבל זריקות קורטיזון.
פחות. עדיף מראש גם, זה נשמע מצחיק, אבל יש איזשהו חימום מפרקים שכדאי לעשות לפני המשמרת, שעוזר מאוד למנוע את הפציעות. חיזוק של שרירים מסוימים. באופן כללי, התדמית הזאת של הברמן האלכוהוליסט, שהולך לישון לפנות בוקר וקם אחר הצהריים, כל האורח חיים הזה... זה לא סוסטיינבל. אי אפשר לחיות ככה לאורך שנים. והיום אנחנו מבינים שדווקא הברמנים המקצועיים הם אלה שיודעים להגיד שאולי הערב אני לא שותה, ואולי על הצ'ייסר הזה אני מוותר, ושחשוב לי לקחת יום חופש כי אני רוצה לדאוג לעצמי, וחשוב לי לקום בבוקר לאימונים.
אה, רגע, אתם גם שותים תוך כדי?
מה פתאום? אנחנו? שותים המון.
באמת?
זה במיוחד נפוץ אצל ברמנים ישראלים. נגיד בארצות הברית אסור להם לשתות בזמן משמרת. חומרים מסוכנים, זה קצת הדארק סייד של התחום הזה שלא כל כך מדברים עליו. עובדים תחת לחץ מאוד גדול לספק את הסחורה. השעות הן שעות קשות, העומס הוא עומס פיזי. והמפלט הכי קרוב אלינו זה הבקבוק. הוא לידינו.
כן.
אז לצערי, ודווקא אני שמחה להזדמנות לדבר על זה, כי זה תחום שצריך להיות יותר מדובר. השיח הזה מתחיל היום, בעיקר אצל ברמנים, ככה סביב הגיל שלי, וקצת יותר, שאנחנו יודעים שאנחנו בחרנו בתחום הזה כאורח חיים. זה לא איזה פלירט עם הבר. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים באירוח, במסעדות, אנחנו עובדים עם אלכוהול, אנחנו עובדים בלילה, ואנחנו מעלים למודעות את העניין הזה של אלכוהול, ושאר החומרים המסוכנים, ואורח חיים קצת יותר שפוי וקצת יותר בריא בשביל שלנו, אחד, יהיה לנו טוב, ונהיה שמחים יותר ובריאים יותר בחיים שלנו, וגם שנוכל להמשיך לעסוק בזה לאורך זמן.
אז את ממננת את השתייה שלך?
אני יכולה להגיד לך שזה באמת אתגר בשבילי. זה לא פשוט. הרבה תשומת לב אצלי לאורך כל שעות היום, מושקעת בדבר הזה שנקרא צמצום של אלכוהול, ולבחור מתי אני שותה ומתי אני לא שותה. שאני לבד, אני לא שותה. שאני והבן זוג שלי בבית, אנחנו כמעט ולא נפתח אפילו בקבוק יין. גם הוא מסדן. אז אנחנו ננצל את ההזדמנות שאנחנו לבד בבית בערב רגוע בשביל לשתות תה ולאכול סלט ומקושקשת. אבל כן, אבל החשיפה למוצרים האלה, והחשיפה לכל זמן להיות מול קהל לקוחות, והאורחים מצפים שנשתה יחד איתם, כי הם באו להתבלין, אז גם אנחנו צריכים להתבלין. אני לא אוריד את
האוויר. להשיק כוסות.
אני צריכה להרים.
כן, הבנתי.
וגם קחי בחשבון שאנחנו צריכים כל הזמן לטעום, ולעבוד על מתכונים חדשים, אז צריכה להיות כאן הרבה מודעות, וזה תחום לא פתור.
את עדיין עובדת בשיטות הקלאסיות הידניות, אבל כמו בעולם הבישול, וגם בתחומים רבים אחרים, יש כל הזמן התקדמויות טכנולוגיות, ושיטות חדשות משוכללות, אז לא מתחשק לך לעשות את החיים קלים יותר?
לומדים לעבוד עם שיטות מודרניות ומתוחכמות, הם משקיעים בזה המון 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 עבודה, בדרך כלל הם אוטודידקטים, כי לא לומדים את זה בשום מקום, יש לי חבר מאוד מאוד טוב, שהיום הוא מנכ״ל של אחת הקבוצות הברים הכי מצליחות בתל אביב ובארץ, ויש לו מעבדה.
מעבדה?
בבית, עם ציוד מטורף של, זה נקרא רוטו-ואפ, זה מכונה מזקקת וצנטריפוגות, וסוגים שונים של סוביד, שאפשר לשלוט בטמפרטורות בישול שונות, ומכונות וקום, ויש לו מכשור שיכול באמצעותו וואו. למדוד את העמידה של הסוכר, ואת רמת האלכוהול, ואת אחוז האלכוהול. אז אני לפעמים הולכת ומשחקת שם קצת.
משחקת.
כן, הסגנון האישי שלי, כן. למרות שעכשיו זה מוטל בספק, אבל כן, הסגנון האישי שלי הוא קלאסי, אני אוהבת מיצים טבעיים, ואני אוהבת סירופים, ואני אוהבת אשריות, אבל במיוחד בתקופות של תחרויות ושל בניית תפריטים ופיתוח מתכונים, אני כן מרגישה שאני צריכה לפרוץ את הגבולות גם של עצמי, ולפזול גם לטכניקות החדשות האלה.
אז הצורך להכין משקה חדש לגמרי, שאיש לא הכין מעולם, כמו אולי כמה שירים כבר אפשר להמציא, להפתיע כל הזמן. מאין באים עוד ועוד רעיונות?
ההשראה מגיעה כל הזמן. זאת אומרת, בין אם זה מסעדה שהייתי ומנה שהתאהבתי, ובהשראת המנה אני חייבת לפתח דרינק. את מכירה את זה שההשראה הכי גדולה היא הדדליין?
וואה.
אז אני אגיד לך בכנות, אני עוד פחות משלושה שבועות נוסעת לתחרות במקסיקו, והדרינק שלי עוד לא מוכן. אבל אני יודעת, כי אני כבר מכירה את עצמי, שעם הלחץ של הרגע ויום לפני הגשת המתכונים, זה יסתדר.
זה לוקח אותנו באמת גם למופעים או לאודישנים או לתחרויות או להכנה ללקוח כמו טרנטינו או מישהו שמאוד מאוד חשוב להרשים. ואז האם תלכי על משהו חדש כדי להמם או תבחרי במשהו בטוח שאת מיומנת בו וברור שתצליחי? ואולי אפילו להכין דווקא משקה מוכר, אבל לבלוט מעל כל מה שהוא שתה אי פעם. זה הסוד?
וואו, זה באמת שאלה קשה, ואני חושבת שאין עליה תשובה אחת, כי זה מאוד מאוד תלוי סיטואציה. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על תחרות בארמנים, שזה ממש סוג של אודישן, אני ארצה להראות להם לא רק את הטכניקה שלי, אלא גם את הראש היצירתי, ושאני יודעת להביא משהו חדש, שהם עוד לא טעמו והם עוד לא חוו לפני זה. מצד שני, דווקא על הבר, את יודעת מה, במיוחד ללקוחות שהם שתיינים מנוסים, שהם כבר שתו 50 מרגריטות לפחות השנה, אז דווקא אולי להם אני ארצה להכין את המרגריטה הכי מדויקת, הכי קרה, הכי טובה והכי... לא מיוחדת, פשוט הכי טובה ומדויקת שהייתה עליהם.
אז בתחרות הראשונה שהשתתפת בה, היית לגמרי ירוקה בתחום, ובכל זאת הגעת למקום השני.
הכי צעירה בעולם, הייתי בת 23, ובקושי סיימתי את ההכשרה שלי בתור ברמנית, אבל למזלי, המנהל בר שלי ממש דחף אותי להשתתף, כי באמת בתחרויות כאלה לומדים המון. היה לי מצד אחד הרבה מאוד מזל, כי הגעתי למקום השני, ומצד שני, היה לי הרבה מזל שלא הגעתי למקום הראשון, כי אם הייתי טסה אז לייצג את ישראל, זה היה יכול להיות מאוד מביך. הדרינק שהכנתי שם היה דרינק מאוד אינטואיטיבי, אני זוכרת גם, זה היה, שוב, דדליין. היו לי רק עוד כמה שעות להגיש את המתכונים, ועוד גרתי אצל ההורים שלי אז, ואני זוכרת ממש שהכנתי את הדרינק הזה יחד עם אמא שלי במטבח שלה, וכזה חשבנו, רגע, אבל אין לנו אפילו לימונים, מה נעשה? אמרה לי, לכי רגע לחצר, יש שם עץ אשכוליות. כתפנו כמה אשכוליות לבנות, שחטנו אותם, טיבלנו בקצת גרניום מהגינה, ביססתי את זה על ג'ין, וזה היה הדרינק הראשון, פשוט ליטרלי ממה שהיה בבית.
ובכל זאת קיבלת הערה מן הבן זוג שלך לימים, נכון, על התפקוד שלך שם.
אז דוד היה שם, הוא סקר את התחרות הזאת אז בתור כתב האלכוהול, זה היה באמת לפני הרבה שנים, עוד לא היינו זוג, ידעתי שהוא אוהב אותי כבר. אבל הוא ניגש אליי אחרי התחרות, הוא אמר לי, תקשיבי, בחיים לא ראיתי ברמנית שעובדת כל כך לאט.
וברמן צריך לעבוד מן הסתם מהר, נכון?
ברור.
כמה שנים אחרי כן את כבר בבר הקוקטייל עם 223, מנוסה עם ותק, אבל תמיד יש סיטואציה או מישהו על הבר שמאיר את כל החושים מחדש, וזה קורה דווקא ביום הכי יבש של הברים.
יום שישי בערב, אנשים לפעמים חושבים אולי שיום שישי זה יום עמוס, אבל דווקא בשעות של 8-9 שכולם בארוחות, זה שזה אווירה קסומה כזאת ברחובות של תל אביב, הברים שקטים, אולי לקוחות בודדים על הבר. נכנס בחור שברגע שהוא נכנס בדלת, ידעתי שיש פה איזושהי הזדמנות. הייתה שמועה בתל אביב אז, ככה בקרב הברמנים, ידענו שיש קבוצה נבחרת של ברמנים מניו יורק, שמתארחים באחד הברים בתל אביב, ושיכול להיות שהם יצרפו אנשים לנבחרת. אני לא יכולה להסביר לך כמה רציתי להיות חלק מהדבר הזה. והבחור הזה מגיע, גבוה ויפה, ולא ישראלי בשום צורה, ולא ראיתי אותו לפני, אבל את מכירה את זה שנכנס באדם ואת יודעת שזה הוא? כי זה פשוט היה הוא. אז הוא נכנס ואני ידעתי שכל כולי מוכוונת להרשים אותו בשביל שהוא ייקח אותי לעבוד איתם. קורא לו ג'ספר, הוא באמת היה הבעלים של המלברי פרוג'קט, והם עשו אז פופ-אפ בתל אביב. אני לא בדיוק זוכרת מה עשיתי לו ומה הגשתי לו, אני זוכרת כמה דברים, אני זוכרת שזה היה לי מאוד 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 חשוב, ואחרי כמה שבועות הוא באמת הציע לי לבוא ולעבוד איתם כתקופת ניסיון בבר בתל אביב, ורגע השיא היה שהוא קנה לי כרטיס למקסיקו, והכריז שאני חלק מהנבחרת הבינלאומית.
אז זהו, אז הערב הזה באיזשהו מקום משנה לך במידה רבה את המסלול, את מגיעה למקסיקו, ממשיכה לאיסלנד, משם לקניה, מקומות כל כך שונים מבחינה תרבותית, אז איך זה בא לביטוי גם בתרבות השתייה, בסוגי הקוקטיילים? מה תעשי למקסיקני שלמשל לא יעבוד באיסלנד?
הפערים היו ממש גדולים. הקהל שלנו בטולום, במקסיקו, היה בעיקר קהל אמריקאי בחופשה, אז היה בין קוקטיילים, no sugar please, מכל מיני כאלה בנות בקיני, שרצו בלי 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 סוכר, עד קוקטיילים כזה מופרעים וסופר פירותיים, עם טעמים מאוד מאוד חזקים ובולטים. באיסלנד הם לא אוהבים את זה. הם אוהבים דברים מאופקים יותר. הם נורא אוהבים ג'ינג'ר באיזשהו קטע. הם שותים דברים חמוצים ויבשים. והספיריט...
טוב, הם צריכים להתעורר מתרדמת החורף.
9 חודשים של חושך. רק 3 חודשים של אור.
פלא שהם נשארים שפויים.
כששאלתי אותם איך הם שורדים את זה, אז אומרים שהם ישנים הרבה ושותים הרבה. ואז יש להם 3 חודשים של קיץ ואור, וזה משהו שהוא די מטמטם. זאת אומרת, עבדנו שם בבר, ולא משנה אם סיימנו ב-2 בלילה, או ב-6 בבוקר, או ב-9 בערב, את יוצאת לאור דמדומים. את לא מבינה באיזה שעה, את לא מבינה מתי את הולכת לישון, ומתי קיים בבוקר, והכל שם הפוך.
משם את ממשיכה לאיטליה, ללמוד קולינריה, ורק אז את חוזרת לארץ עם המומחיות שרכשת ברחבי העולם, מנהלת את הבר של הברסרי, פוגשת את טרנטינו, נוסעת איתו להוליווד, סוף הסיפור, סוף האגדה. היית רוצה? עכשיו.
אני אוהבת את הדרך שלי, אני אוהבת את המסלול שקורה עכשיו. אני עושה דברים שהם מאוד מאוד עני היום.
אגב, הקורונה, ואין הכוונה לבירה המקסיקנית, משנה את חוקי המשחק לכולם, ואת מחשבת מסלול מחדש. יוצאת לדרך עצמאית, בונה תפריטים, יועצת לשפים, למסעדות, לברים. זו התנסות חדשה, דרישות אחרות, או פשוט תזוזה קטנה.
אז האמת שכל הדבר הזה התחיל ממשהו הרבה יותר קטן, כי בסוף באמת ביום אחד הייתי ברמנית ללא בר, זה הדבר היחיד שאני יודעת לעשות או אוהבת לעשות, וזה חלק כך מהותי בזהות שלי, את יודעת, להכין משקעות לאחרים. אז כל העשייה הזאת התחילה בסך הכל משלוחי קוקטיילים מדלת לדלת. הייתי לוקחת הזמנות בבוקר, בצהריים הולכת לשוק, סוחטת פירות, מבשלת סירופים, מבקבקת, שמה בתיק, עולה על האופניים ומפזרת את המשלוחים בהתחלה בתל אביב, ליד הבית. ולאט לאט זה גדל, והתחלנו לחלק קוקטיילים בכל הארץ. אז לטובת הדבר הזה בעצם הקמתי מטבח קוקטיילים בחצר האחורית. זה היה כזה מאמץ משותף של כל השכנים. אני זוכרת שהבאנו קרשים ועשינו סוג של כזה דיספליי, ששם התחלתי לרקוח את כל הסירופים ולסחוט את הפירות. וואי, חבר שלי היה עצבני על זה בהתחלה, הרצפה הייתה דביקה כמו בבר כל הזמן.
וואי.
כן, זה השתלט על כל הבית. כשאת עושה 1,700 קוקטיילים ב-48 שעות, אז לאורך חודשים ארוכים עשינו, אני וברמנים שעבדו איתי כל השנים, עשינו משלוחים, וברגע שנפתחו ההגבלות, גם הבנתי פתאום שזה לא באמת המהות שלי, זה לא מה שאני עושה, אני מערכת, אני אוהבת את האינטראקציה עם אנשים. אז החלטתי לפנות לכיוון של סדנאות, ללמד אנשים, להכין דרינקים, לשתות יותר טוב בבית, ללמד אותם על ההיסטוריה, על התרבות, על הטכניקה, על הכימיה, אם את רוצה. ואנשים מתים על זה. בכלל, משהו מעניין שקרה בקורונה זה גם שאנשים ממש התחילו לגלות עניין בכל...
לעשות,
לעפות, לבשל, וגם לעשות קוקטיילים. בדיוק. חוץ מהסדנאות, אני באמת עושה ליווי מקצועי לברים ולמסעדות. אני בונה תפריטי קוקטיילים, ואני עושה הכשרות של ברמנים, שהם לאו דווקא ברמני קוקטיילים מנוסים. אחד הפרויקטים הכי מגניבים, שהאמת שזה ממש פרויקט שהוא בעיצומו, אנחנו ממש פותחים את המקום בימים אלה, זה בר מהמם איטלקי בדיזינגוף, קפה מרטיני, תפריט קוקטיילים בהשראה איטלקית, משהו קליל שמתאים לחיך הישראלי, משהו פן. אז בתהליך העבודה צריך להבין מי קהל היעד של המקום, מה קהל היעד דורש, מה הוא אוהב לשתות, מה הוא באמת יזמין, מה הסגנון של המקום, הסגנון הקולינרי, הטעמים, חומרי הגלם שמשתמשים במטבח. עכשיו יש עוד כמה שאלות כמו... כמה שטח יש? כמה בקבוקים אני בכלל יכולה לאחסן בבר? מבחינה לוגיסטית, מה אפשרי לייצר בבר? האם הוא קטן, הוא גדול, יש לי מקום למקררים, למקפיא? צריך להבין מי האנשים שהולכים לעבוד שם, מה תהיה הרמה המקצועית שלהם. האם זה נכון ואפשרי להעמיד אותם עכשיו 8 שעות בשבוע לבשל סירופים ולזקק את הזקיקים? או שזה חבר'ה יותר צעירים שצריך לתת להם דברים קצת יותר פשוטים ואינטואיטיביים? יש גם את העניין כמובן של... מה שהבעלים של המקום חולם, ואיפה הדבר הזה פוגש את המציאות.
ואיפה הוא פוגש אותך.
נכון. לדוגמה, פה בקפה מרטיני, אז הבריף היה שהוא גם רוצה קוקטיילים איטלקיים ופשוטים, אבל מצד שני, שיהיו גרנדיוזים ומיוחדים, ונראים מאוד מאוד טוב, עם טעמים מאוד בולטים, כוסות מיוחדות, קישוטים מיוחדים. מצד שלישי, הוא לא רוצה הרבה שעות עבודה מאחורי הקלעים, הוא רוצה דברים ככה יותר פשוטים, שאפשר להכין בזמן הסרוויס, בלי שעות של עבודה במטבח לפני. אז היה פה איזשהו אתגר מעניין. בסוף התפריט שבאמת הרכבנו ביחד בסוג של פינג פונג כזה, אני חושבת שהוא גם ענה על הדרישות של אלי, ועל איך שהוא תפס את ה... ועדיין תופס את המקום שלו, אני חושבת שהוא גם עונה על דרישות הקהל, וגם בסוף הצלחתי להביע את עצמי, נתן לך דוגמה. הוא נגיד רצה נורא קוקטיילים טרנדים ואינסטגרמים ויפים, עכשיו, ברור, מי לא? ואני בסגנון שלי הולכת על דברים קצת יותר פשוטים וקלאסיים ומחוברים למקורות. הוא נורא רצה, נגיד, להכניס קוקטייל פיסטוק. כל המדינה עכשיו בטירוף על פיסטוק. ואני אמרתי, מה קשור?
למה?
מה קשור פיסטוק עכשיו? מאיפה היא תוקעת את הפיסטוק הזה באיזה דרינק? ובאמת זה היה דרינק שעבדתי עליו שבועות. והוא לא שחרר אותי מהפיסטוק הזה. בסוף אמרתי, רגע, מה זה פיסטוק? פיסטוק זה כמו שקדים, זה כמו קוקוס, זה מעולם האגוזים, זה מעולם הטרופי. הקוקטיילים הטיקי, הקלאסיים, אולי נביא איזה טוויסט כזה. אז הרכבנו איזשהו דרינק, שילוב של כמה סוגי רום, עם אחית פיסטוק, עם פלרנום, שזה ליקר מיוחד שמגיע מהקריבים, עם קצת תפוזים, שמנו עליו כתר די עדין של מלח עם זהב.
וואו.
אז הוא גם קצת אינסטגרמי, אבל זה מגניב, אין מה לעשות. ויצא דרינק מדהים, קראנו לו קינג פיסטוק. היו גם דוגמאות פחות מוצלחות. היה דרינק שאני הייתי מוכנה להתאבד עליו, קראתי לו פינק סוויזל. דרינק מדהים, מבוסס גם על סוגים שונים של רום, ושרי, וסוכר חום, וננה, ואשקוליות. חשבתי שזה הולך להיות הבסט סלר, אבל את מבחן המציאות הוא פשוט לא עבר. אנשים לא אהבו את הדרינק הזה, הם לא התחברו למה שאני ניסיתי להביע, לא הבינו מה אני רוצה מהם. כנראה הטעמים היו לא מספיק ברורים, מה גם שזה קוקטייל יחסית מרענן שהרכבנו אי שם באוגוסט, ועכשיו אנחנו פותחים את המסעדה בפברואר, אז כנראה שגם הקהל דורש את הטעמים אחרים.
יש הבדלים בין קיץ לחורף.
מסתבר, כן, האמת שזה משהו שהוא נשמע גם נורא הגיוני ואינטואיטיבי, אבל היינו צריכים להגיב מהר. הוספתי קוקטייל חדש מבוסס על אמרטו, שזה ליקר שקדים איטלקי, עם דובדבן איטלקי, משהו קצת יותר מתקתק, מאוד מאוד טעים, והוא הצליח. במקומות אחרים, לדוגמה, אני עושה עכשיו פרויקט מדהים עם קפה ציונה, שם הם דווקא רוצים לבשל סירופים, ורוצים לעשות את כל האשריות והמיצועים והסחיטות בעצמם. עשינו שם מרגריטה מדהימה, מבוססת על טקילה, עם סוג של סירופ פירות יער שמבשלים שם בעצמם, אז לקחנו פירות יער, והברמנים שם לפני המשמרת מבשלים את זה עם חומץ בלסמי, עם קצת גרגירי וניל, עם מלח, הם חולים על זה.
ועם כל הבישולים האלה והריצות האלה והכל מהר, לא יכול לקרות שבמקרה משתמשים בחומר הלא נכון?
תראי, צריך להיות מאוד מאוד מדויקים. בא לי לתאר לך איך נראות חוברות המתכונים של הברמנים, כי זה ממש ספרים. אז אנחנו יוצרים ממש מין ספר מתכונים של הבר לפי עונה. החצי הראשון של הספר זה רק הבישול סירופים. איך עושים סירופ פירות יער, ואיך עושים סירופ לסנגריה, ואיך עושים אשריות, וסירופ אסיפלורה וכו'. והחצי השני זה איך בסוף, בזמן הסרוויס, מרכיבים את הקוקטייל. 50 מיליליטר של טקילה, 30 פסיפלורה, 25 מי קוקוס.
ממש מעבדה.
בין מעבדה למטבח.
כן, אבל...
תראי, יכולות לקרות טעויות. כבר קרה שבאחד המקומות שעבדתי, זה ברמן הרים בטעות את הבקבוק של הצ'ילי החריף, במקום של הפלפל השחור או של הפלפל האנגלי. אבל יש לנו כמה טכניקות של מעין damage control, שברמנים שעוברים הכשרה ארוכה כבר יודעים לפעול ככה כמו טבע שני. לדוגמה, אני יכולה להגיד לך שאני לעולם, בחיים, לא הוציא דרינק לפני שטעמתי אותו. אין דבר כזה. אחרי שאנחנו שמים את כל המרכיבים בשייקר, אנחנו עושים ערבוב כזה קטן עם הכפית, בשביל לאחד את כל המרכיבים, מטפטפים 2-3 טיפות על גב כף היד ותואמים. זה איזושהי נקודה לפני שאנחנו מכניסים את הקרח והדרינק ממשיך לנסוע, שאנחנו מוודאים ששמנו הכל, שהכל מריח טוב, נראה טוב, שיש איזון.
אז הפעולה הזאת שתיארת עכשיו, הטפטוף על כף היד והטעימה, שלא כולם נוהגים לעשות, לא רק הצילה אותך מכישלון צורב, אלא הביאה אותך למקום הראשון בתחרות.
נכון, לפני כמה חודשים השתתפתי עם חבר מאוד מאוד טוב, שהוא גם קולגה ואנחנו גם עובדים ביחד. וזה היה ספיד ראונד, וספיד ראונד זה דווקא לא הצד החזק שלי, זאת אומרת להכין 8 קוקטיילים בכמה דקות, מאוד מאוד מהר, מול שופטים, מתכונים מורכבים, אנחנו עובדים וכיף לנו ויש מוזיקה, ואנחנו מכינים את הדרינקים ואנחנו בסדר גמור בזמנים. הכל כבר נמצא בשייקרים, הקרח צריך להיכנס, אני צריכה לשקשק, ואני אומרת, רגע, זה טבע שני שלי, אמרתי לך, אני מכניסה את הכפית, אני תואמת. מתוך 4 קוקטיילים, 3 היו לא טעימים, לא מאוזנים. באחד היה יותר מדי לימון, בשני לא שמתי רום, באחד היה זה. זה דברים שיכולים לקרות תחת לחץ. בסוף אנחנו לא מכונות, בסוף אנחנו מודדים הכל עם כלי מדידה די פשוטים. ודברים יכולים לקרות, שאנחנו ככה דעתנו מוסכת ושאנחנו מתרגשים. אבל למזלי טעמתי לפני ששקשקתי ולפני שהגשתי לשופטים, ויכולתי לתקן, הייתה לי הזדמנות לתקן. להוסיף קצת רום, להוסיף פה פלרנום, שם עוד שתי טיפות של ביטר, ובעצם לדייק את הדרינקים ככה שהם יהיו מושלמים לשופטים שצריכים לטעום אותם.
טוב, זו המקצוענות.
וזה הניסיון.
כן, אבל תחרות היא לא רק לא לפספס, אלא באמת לרקוח את השיקוי המנצח ולהפגיז משהו בלתי נשכח. אז מה היה הסוד שבאמת לוקח אותך לתחרות במקסיקו?
בתחרות האחרונה שהשתתפתי, זה התחרות של פטרון, מותג טקילה מאוד מאוד גדול, שמאוד מאוד מאוד רציתי לנצח, כבר הרבה שנים אני חולמת על התחרות הזאת. ואחד הצ'אלנג'ים היה לרקוח קוקטייל, שבמרכזו יש חומר גלם אחד, ולהביא אותו לביטוי בכמה טכניקות. מאוד קשור לעולם המטבח, אגב. בחרתי בזיתים, כי גם רציתי להביא איזשהו אלמנט קצת ים תיכוני, פחות צפוי לקוקטיילים עם טקילה, וגם כי אני נורא נורא אוהבת את השילוב של מלוח ואומאמי, וטעמים קצת יותר מורכבים בקוקטיילים. רקחתי סוג של משהו בין דרטי מרטיני למרגריטה, דרטי מרגריטה כזאת עם זיתים. השתמשתי בזית איטלקי ירוק, והשרתי אותו בוורמוט לבן. זה היה לי מין וורמוט מושרה בזיתים, ירקרק ומלוח קצת. עשיתי תמצית מאוד מאוד מרה על בסיס אלכוהול נקי וזיתים סורים עם העלים שלהם. לקחתי זיתי טאסוס והעברתי אותם במכונת זיקוק. אז תחשבי שאת מקבלת בסוף תזקיק מאוד 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 שקוף, אבל עם הארומות הכבדות, הכמעט שוקולדיות של זיתי טאסוס. וגם לקחתי שמן זית והשרתי בו קליפות של לימונים, ואז בסוף היה לי שמן זית מבוסם בלימון שטפטפתי מעל הדרינק. האמת שהרעיון מאחורי הדרינק הזה היה טיפה יותר פסיכולוגי או פילוסופי, אם תרצי. אני חושבת שכשמדברים על אוכל ועל שתייה, יש שני סוגים של תשוקה שמעורבת, או שני סוגים של הנאה שמעורבת באכילה ובשתייה. מצד אחד, תחשבי על הקוקטייל המרטיני הכי צלול, הכי קר, הכי אלגנטי, בכוס הכי הכי דקה. את לובשת שמלת ערב באיזה נשף ושותה מהכוס הדקיקה הזאת האלגנטית. יש איזושהי הנאה שהמקור שלה הוא בלקשרי.
כן.
נכון?
כן, בסטייל.
בסטייל, ביוקרה. מצד שני, איזה כיף זה לתפוס את האמברוגר המטפטף הזה ולדחוף אותו לפה ושהגבינה נוזלת או השוארמה עם התחינה. וזה איזושהי הנאה שהמקור שלה הוא דווקא מלוכלך יותר, דרטי. אז קראתי לדרינק clean and dirty. במטרה לתת לשופטים את ההזדמנות ליהנות משני המקומות האלה, גם האלגנטי והגבוה, אבל גם היצר החייתי, התשוקה הפראית הזאת, שבאמת, נגיד בשבילי, זה לדחוף את היד לקערת בוטנים, או לקחת את הזיתים ולמצוץ אותם ולירוק אותם אחר כך. לשלב את שני המקורות האלה של התשוקה בתוך הדרינק.
והם?
אני חושבת שמה שהיה יפה לראות זה שבאמת כל שופט התחבר לזה ממקום אישי אחר לחלוטין. היה לי שופט מחול, אוסטרלי, הוא ממש הרגיש את הדרטי מרטיני שהוא שותה במקומות הכי סופיסטיקיידת מסביב לעולם. השופטת השנייה הייתה ישראלית, זו הייתה רותי רוסו, היא התחברה לשם בצורה רגשית מתוך זיכרונות ילדות על זיתים ואוכל ים תיכוני, מטובל ושמן זית. ועכשיו אני מנסה לעשות משהו דומה, גם לתחרות הבינלאומית, אבל אולי הפעם עם טירס, עם איזשהו מוצר קצת יותר מקסיקני.
וואו.
אם תחשבי על זה, טירס גם ככה מגיע בהמון צורות מוגמרות. זה יכול להיות טירס טרי, טירס צלוי, פולנטה, פופקורן, טורטיות, קורנפלקס, כל אחד מהם יכול להפוך למרכיב.
זיכרונות ילדות זה משהו שחוזר לא מעט אצל שפים וטבחים, אנחנו כל הזמן שומעים כל אחד איזה מזכיר לו את האוכל של סבתא וכו' וכו'. גם את מוצאת זיכרונות בתוך הדרינקים? בכלל, יש לך איזו טביעת אצבע שהיא שלך, שהיא מאפיינת אותך?
אני בטוחה שכן, ורק ממש בתקופה האחרונה הצלחתי לתפוס את זה, שיש לי איזשהו אישו עם פירות הדר, ויש לי שם איזשהו סיפור. סבא שלי, קראו לו הדר, בהי, האדר הישראלי הראשון, כנראה שהוא היה הגבר הראשון בישראל שקראו לו הדר, והוא היה מגדל הרבה פירות הדר בגינה שלו.
מה את אומרת?
ואני ממש זוכרת בתור ילדה, שלא משנה באיזה עונה היינו מגיעים, כל הזמן הוא היה לוקח אותי להסתכל על העצים, האם הם בשלב הפריחה, או מה המצב האלים, אם הקונקוט כבר מוכן, ואם אפשר להוריד את התפוזים, והוא לימד אותי על ההבדל בין סוגים שונים של תפוזים, וקלמנטינות, ותפוז טבורי, וסבתא שלי, בגלל שהיה שם כל כך הרבה כמויות מטורפות של פירות הדר, תמיד היה לה איזה ריבת קונקוט מתבשלת על הגז, אז גם אני בקלישה של הזיכרונות ילדות שנכנסים לי למטבח.
וזה באמת משהו שחוזר אצלך?
אני מאוד מאוד מרגישה את זה.
הדרים?
כן.
כן? זה המאפיין שלך?
אני חושבת שכן, אני אגיד לך, במיוחד בעולם היום של מיקסולוגיה מודרנית, אם תרצי, יש איזשהו טרנד של ליצור הרבה דברים במעבדה. הרבה ברמנים זונחים את הפרי הטרי, מצליים, מיץ לימון טרי, ויוצרים כל מיני תמיסות של חומצות במעבדה בשביל להחליף אותם למטרות כאלה ואחרות. ואני רואה שאני פשוט לא יכולה לעשות את זה. אני מרגישה שממש הטביעת אצבע שלי זה הפרי הטרי, בעונה, הקליפה עם הג'וס שלה שמתיזים בסוף לדרינק למעלה, האושר של מיץ שנשחט היום בבוקר, אני לא יכולה לוותר על המרכיבים האלה.
אז מה הדרינק הכי טוב בעינייך שהכנת אי פעם ולמי?
וואו, הדרינק הכי טוב שהכנתי, אבולוציה של קוקטייל האמת, היה לי דרינק במקסיקו שהתחיל בתור פינה קולדה, רום, קוקוס ואננס, לאט לאט קיבל איזה טוויסט של קצת פסיפלורה וקצת ג'ינג'ר וקצת קינמון. עכשיו אני מדברת איתך על ממש תוך כדי מאות קוקטיילים כאלה שאני מגישה, אז כל פעם חידדתי אותו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ולשמחתי הרבה, את הדרינק המושלם בסוף, כשהגעתי לפיק שלו, הגשתי לאימא שלי. המשפחה שלי הגיעו לבקר אותי בטולום במקסיקו, שהייתי ככה בשיא העונה שם, ובסוף את הדרינק המושלם רקחתי בשבילה. זה היה מבוסס על מזקל, שזה סוג של ספיריט מאושן קצת מקסיקני, עם קרם קוקוס ופסיפלורה וג'ינג'ר וקינמון, והיה בזה נגיעה של למון גרס וכפיר ליים, מחל מהמטבח התאילנדי, ונוצר שם קוקטייל מאוד מאוד מורכב, שלדעתי אי אפשר להמציא על הוואן. זה דרינק שחייב לעבור אבולוציה בשביל להגיע לרמת מורכבות.
מתי את יודעת שזה טוב? שזהו?
יש קוקטייל שזה מגיע על הוואן. הניסיון הראשון מצליח, ויש קוקטיילים שגם אחרי כמה ניסיונות הם עוד לא עובדים, ובדרך כלל, אם אחרי כמה ניסיונות הם לא עובדים, אז אני מרגישה שמשהו שם פשוט לא, זה לא זה. זה איזושהי ידיעה פנימית כזאת, שהתוצר מושלם, שזה עובד, שזה מאוזן, וזה מעניין, ומי שממולי והולך לצרוך את זה, יבין למה התכוונתי.
ואת לא יכולה להגדיר מה נותן לך להרגיש את זה.
לא, ממש לא. זה איזשהו רגע חד פעמי שאני אומרת, אוקיי, יש לי את זה. אני זוכרת שלפני התחרות האחרונה של פטרון, הייתה לי שם בעיה מאוד מאוד גדולה עם אחד הקוקטיילים, וממש עד הערב לפני התחרות פשוט לא היה לי את זה. אז אני זוכרת שהיו אצלי חברים ועשינו המון טעימות, בסוף לקחתי את היד לאיזה בקבוק נידח כזה בפינה של הבית, ואוספתי כמה מיליליטרס, וזה היה זה.
וואו.
זה היה מורכב, זה היה עמוק, זה היה נכון, זה היה מרענן. אני זוכרת שממש פרצתי בבכי, זה גם היה קצת ממש מן רגע של התפרקות כזה, התקשרתי לבן זוג שלי ואמרתי לו, דוד, יש לי את זה, יש לי את הפלומה, הצלחתי.
ומה את אוהבת לשתות? מה את הכי אוהבת לשתות?
אני אוהבת מרגריטות. אני יודעת שאני אמורה להגיד, תראי, כל זמן, משהו אחר, לפי המצב רוח, וזה נכון. באמת, זה לפי המצב רוח, ולפי העונות, ולפי איפה אני נמצאת. אבל באמת, אני אוהבת מרגריטות. אני אוהבת קוקטיילים מרעננים, חדים, חמוצים, אלכוהולים, חריפים קצת, ועם מלח. בגלל זה, אגב, קראתי למותג שלי היום, נקרא Salt and Spirit. השילוב הזה בין האלכוהול לנגיעה הקטנה של המלח שעושה שם את כל הקסם. זה מרגריטה בשבילי.
מור קורל, תודה רבה לך.
יש! רותי, תודה רבה רבה רבה.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על תרבות הקוקטיילים. תודה למיקסולוגית הברמנית מור קורל, שתייצג את ישראל בתחרות העולמית לברמנים במקסיקו. אנחנו מאחלים לך בהצלחה כמובן.
תודה ענקית.
אני רותי קרן, מגישה ועורכת את המשקה הרדיופוני הזה. עוד תוכנית בשישי הבא בשש, שידורים חוזרים בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות ולחיים.
לחיים.
Down in the Mexicali, there's a crazy little place that I know, where the drinks are hotter than the chili sauce, and the boss is a cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano
in a honky tonk down in Mexico.
He wears a purple sash and a black mustache
in a honky tonk down in Mexico.
Well, the first time that
sitting on a piano stool. I said, tell me, Dad, when does the fun begin? He just winked his eye and said, man, be cool. He wears a red bandana, plays a blues piano
in a honky-tonk down in Mexico.
He wears a purple sash and a black mustache
in a honky-tonk down in Mexico.
In Mexico,
all of a sudden in walks a chick.
In Mexico,
Joe starts playing on a Latin kick.
In Mexico,
around her waist she wore three fishnets.
In Mexico,
she started dancing with the castanets.
In Mexico,
I didn't know just what to expect.
In Mexico,
she threw her arms around my neck.
In Mexico,
we started dancing all around the floor. And then she did a dance I never saw before. So if you're south of the border, up a cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano
in a honky-tonk down in Mexico.
He wears a purple sash and a black mustache
in a honky-tonk down in Mexico.
Hey, come with me to the border, south of the border today. Your kicks in Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy.